האזינו עתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ'.
שלום למאזינים, אתייחס הפעם לתשובות שקיבלתי לשאלתי ששאלתי בפרשת נשא. אז זו תחילה לשאלה. דיברנו אז על פרשת גדול הגר, היא פרשת פרק ה' פסוק ה', דברו את הדבר בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל והשם והשמע הנפש ההיא וכולו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. מכאן למדו חז"ל שמדובר הוא כאן בגזל הגר, וחז"ל בהזדמנות זאת מדברים הרבה על היחס לגר במדרשיהם, על היחס הנדרש מן האדם הישראלי כלפי הגר, ועל יחסו של הקדוש ברוך הוא לגרים, שהוא אוהב גר לתת לו לחם וסמלה, כפי שכתוב בחומש דברים. קראתי אז את המדרש המשווה את הגר לצבי. למלך שהיה לו צום והייתה יוצאת בשדה ונכנסת בערב וכן בכל יום, פעם אחת נכנס צבי אחד עם הצום, הלך לו אצל העזים, היה רואה עמהם, נכנסה הצום לדיר, נכנס עמהם, יצא הצום לראות, יצא עמהם. אם כן באו וסיפרו למלך את הפליאה הזאת של התנהגות הצבי, היה המלך אומר תנו לו אשתה, היה אוהבו הרבה. אמרו לו שרי המלך כמה דיישים יש לך, כמה קבצים יש לך, כמה גדיים יש לך, ואין אתה מזהירנו, על הצבי הזה בכל יום אתה מצווינו. אמר להם המלך, הצום רוצה ולא רוצה, כך היא דרכה לראות בשדה כל היום, ולערב לבוא לישון בתוך הדיר. הצבעים במדבר הם ישנים, אין דרכם להיכנס לישוב בני אדם. לא נחת זיק טובה לזה שהניח כל המדבר הרחב הגדול במקום כל החיות ובא ועמד בחצר? שאלתי הייתה מה ראו חזר להשוות את הגר הבא אלינו לאותו צבי שאניח את המדבר הגדול במקום כל החיות. ואת בואו אלינו להשוות לעמידה בחצר. התשובות שקיבלתי היו הפעם מעטות מאוד, אולי משום שהייתה שאלה קלה מדי. בכל זאת היו התשובות מגוונות ושונות מאוד זו מזו. אתחיל באלה שיחסו את המדרש הזה לא לגר בכללו, אלא לגר מסוים. וכן ידעת מר ברוכי מנהריה, הכותב, מי הוא הגר הזה? ויתר הגרים המופיעים במקרא, הרי בשל זה מתאים לגיורת רות המואביה, שכן עליה נאמר במגילת רות, הוא מביא את הפסוקים מרות, אשר עזב, ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך. והוא כותב שהמשל הזה של המדרש דווקא מתאים לה, מפני שלפי המסורת היא הייתה ממשפחת המלך, ממשפחת עגלון מלך מואב, והיא עזבה את בית אביה, ונאמר עליה, ותלכי אל עם השבוע ידעת תמול שלשום. וזה דומה לפי דעתו למשל המדרש, שהצבי עזב במדבר הרחב ועמד לו בתוך עד הצום. זה ייתכן מאוד שבו ראו לנגד עיניהם את רות. הוא עוד מביא כראיה שהשכר היה לא כראיה לה, אלא הוא מוסיף לזה שעשה ממנה דוד המלך, ואומר המדרש, שרות, שמה שרות נדרש, על שם דוד שריבה לקדוש ברוך הוא בשירים ותשבחות. מה שנראה לי בכל זאת מוזר הוא, למה ישווה המדרש את בית המלך, את בית עגלון מלך מואב, בכלל את בית המלכות שעזבה אותו, למדבר הגדול? מה כאן נקודת הצד השני שביניהם? הגברת שושנה קופמן מירושלים רוצה לראות את הצד השווה בכך שהמדבר הוא הסביבה הטבעית של הצבי, והחצר הצרה היא אותה אומה בזויה ושפלה אשר אליה בא להצטרף. בתפיסה אחרת לגמרי נקשה אל המשל הזה החברה אל הגורל מכפר בלום. היא מביאה רעיון שלא עלה כל הדעתי, שהיא משווה את הצבי הזה לעין של אברהם בעקידה. אותו עין המוכן להקריב עצמו, והוא המשל למי שבא לקבל על עצמו את העול. היא מביאה את ההלכה, אומרת שאם גר בא להתגייר, אומרים לו, היא אתה יודע שישראל בזמן הזה תבויים ואיסורים באים עליהם, ורק אם הוא אומר יודע אני ואין נקדאי, הם מקבלים אותו מיד. אם כן, היא כותבת, הגר הזה מכניס עצמו למערבולת של איסורים וניסיונות, שהיא מנת חלקו של עם ישראל, כדוגמת העיל בזמן העקידה. והיא מוסיפה, הצבי נולד להיות חופשי, לגדל במדבריות, ואף על פי כן בא מרצונו אל הצון, וכאן היא מביאה רעיון חדש לגמרי, הצון השעים היותו צון מריתו של השם, מהם יוקח גם להקרבת עולה. ובא הצבי הזה להיספח אל הצון, אשר כפי שהיא אומרת, הוא אומנם צונו, צון מריתו של השם, אבל הוא הצון אשר מהם לוקחים ומקריבים עולה על גבי המזבח, והוא מוכן אפילו לכך. לא מידיעה מפיר הצבי, מסתמכת על הפסוק מהזינו, ימצאנו בארץ מדבר ובתוהו ילי ישימון. מכאן שהמדבר הוא מקום פראי, מקום מחוסר תרבות, והחצר זהו מסמל את היישוב שהוא סמל התרבות. ישראל קיבלו עליהם עול תורה ומצוות, היינו ריסון עצמי, חיי חוק ומשפט. ובא הצבי הזה, אשר היה חי במדבר הגדול רחב ידיים, שבו שורר החופש המוחלט, ואין בו הגבלות של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ושל סייגים וגדרים, של חוקים ומשפטים וסייגים לתורה ותקנות חכמים וגזירות, והוא קיבל את כל ההגבלות האלה על עצמו ברצונו. ואין בכיוון זה כותב גם השתיים מרננה וגם מר נרסון מרמת חיים, אלא שמר נרסון חושב עוד שבחרו במשל הצבי הנספח אל הצון, שהוא בלי ספק דבר נדיר מאוד, מפני שצבי הוא ככה סמל החיה, אוהבת חופש וקשה לתפוס אותו, ואין הוא, אין זה תדיר שיכנס לדיר, והוא חושב שאולי בזה רצו להראות את ה... דבר היוצא מן הכלל, את התופעה הבלתי נדירה הזאת של גירות. אינני יודע אם מבחינה היסטורית זה נכון, האם באמת באותה תקופה שנאמר המדרש, לא הייתה הגירות תופעה די שכיחה. בכיוון אחר לגמרי, והיא התשובה המעניינת יותר, היא תשובה ענה דוקטור פרנקל מירושלים. הוא באמת דייק במילה מדבר. וככה הם דבריו. מדבר בשפת המשנה והמדרש אינו מזדהה עם מדבר בשפת התנך. היין למשל ביצה בערכי משנה זין, אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הביתיות. הוא מביא עוד מקומות, הוא מראה שבצמחים קוראים לאלה שבהם בני אדם אין רגילים לדבר צמחי בר, זאת אומרת צמחי חוץ. סביב הוא הדוגמה של חיה מדברית, פירושו של חיה החיה בחוץ, בניגוד לביתיים. ואין הכוונה דווקא למדבר, כלומר למה שקוראים באנגלית דזרט, לאותו מקום של חולות אינסוף, של יובש כמור, שבו אין צמחייה, שיש בו לעת השמש וראי כמות נוראה, אלא מדבר יכול להיות כאן גם יערות, גם נוף מחיב עין, אלא כל שאינו מקום יישוב, כל שהוא חוץ ואינו פנים. והוא מביא כמה אסוציאציות מקראיות ומדרשיות. הוא מביא מצד, כמו שאמרתי, האסוציאציות המקראיות, שני פסוקים החשובים מאוד להבנת המשל הזה. ומהו שלא בכדי אמר המדרש, שהניח כל המדבר הרחב הגדול במקום כל החיות, והניח אומתו לכל אומות העולם. הוא חושב שיש כאן רמז למה שנאמר ביחזקאל, והבאתי אתכם אל מדבר העמים. אותו גר שהניח את מדבר העמים ועמד בחצר. ולהביא לחצר מביאו את האסוציאציה מטילים צדיבית וחצרות אלוהינו יפריחו. כלומר שהחצר הוא המקדש, בניגוד למדבר שהוא כל העולם החיצוני, לאו דווקא עולם ריק שמים שלא צומע בו כלום, אלא רק העולם החוץ בניגוד לפנים של בית המקדש. והוא מביא גם אסוציאציה מדרשית המתאימה מאוד לענייננו. אמר איוב, בחוץ לא ילין גר, שאין הקדוש ברוך הוא פוסל לבריאה, אלא לכל הוא מקבל. ושערים נפתחים בכל שעה, וכל מי שהוא מבקש להיכנס, ייכנס. וכך נאמר, בחוץ לא ילין גר. אמר רבי ברכיה, כנגד מי אמר איוב בחוץ לא ילין גר? אלא עתידים גרים להיות כהנים משרתים בבית המקדש. שנאמר ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. ואין ונספחו אלא כהונה, שנאמר ספחני נא אל אחת הכהונות, שעתידים להיות אוכלים מלחם הפנים שבנותיהם נישאים לכהונה. אם כן, רואים אנו כאן שהחוץ הוא הזהה למה שנאמר במשל המדבר, והפנים הוא הזהה עם מה שנאמר בחצרות אלוקינו. ומכיוון שאנו עומדים בעניין גרים, אקרא עוד מדרש העוסק בשאלת הגרים. אקילס הגר נכנס אצל רבי אלעזר. אמר לו, הרי כל שבחו של הגר, שנאמר ואוהב גר לתת לו נחם וסמלה, כלומר הוא מביא את הפסוק לדברים שנאמר בו הקדוש ברוך הוא שאוהב גר לתת לו לחם וסמלה. הוא מתראה מגילת הגר על כך, שזהו כל כוח, זוהי כל אהבה הגדולה מתבטאת בנתינת הדברים המינימליים, לחם וסמלה. אמר לו רבי אליעזר, וכי קלה בעיניך דבר שנתחבאת עליו אותו זקן, שנאמר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ובא זה והושיטו לו בקנה. כלומר, התשובה היא כך, אתה מזלזל באותו דבר שאותו זקן, דהיינו יעקב אבינו, נתחבאת בו, ביקש עליו, התחנן עליו, ואתה חושב שהוא דבר קטן. יש כאן עוד לדייק בדברי רבי אליעזר, שאומר אותו דבר שנתחבאת בו אותו זקן. הנה יעקב אבינו בנדר שנדר, אחרי שחלם את חלום הסולם, אומר, אם יהיה אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר לא חרדך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום את בית אבי. והנה, אנו מוצאים שבנדר זה כל חלק וחלק מקביל להבטחה שניתנה לו מית השם בחלום. זה שאמר אם יהיה אלוקים עמדי, מקביל למה שאמר לו אלוקים, והנה אנוכי עמך. מה שאמר ושמרני, מקביל למה שאמר השם ושמרתיך בכל אשר תלך. מה שאמר יעקב, ושבתי בשלום אל בית אבי, מקביל להבטחה ואשיבותיך אל האדמה הזאת. ואילו רק המילים ונתן לי לחם ושמלה, אין להם מקביל בדברי השם, אלא ברמז, שהרי השם יבטיחו כי לא אעזובך, ועל זה אומרים חכמינו שכאן רמז שייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש, שהרי מי נקרא נעזב? לפי הפסוק נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם, הרי מי שאין לו לחם נקרא נעזב. אם כן, נתינת הלחם כלולה בכאילו אל זופך. ועל זה אומר רבי אליעזר כאן, דבר שנתחבאת בו אותו זקן. כלומר, אותו דבר שביקש עליו, ולא הובטח לו במפורש, אלא רק על ידי איזה רמז, שנדרשת מילה מסוימת בו. אותו דבר נאמר אצלה גר במפורש, השם אוהב גר לתת לו לחם וסמלה. זהו, ובא זה בא הגר והושיטו לו בקנה לחם וסמלה, נתנו לו בלי בקשות, בלי תפילות, בלי שנתחבאת עליו. והדבר הזה קטן בעיניך? אף עוד תכן לא סיפקה התשובה את אכילת הגר. נכנס אצל רבי יהושע, התחיל רבי יהושע מנחמו בדברים, לחם זו תורה, תכתיב לכו לחמו ולחמי, שמלה זו תלית, זכה אדם לתורה, זכה למצווה, ולא עוד אלה שמציעים לבנותיהן לכונה, ויהיו בניהם מקריבים עולות על גבי המזבח ואוכלים מלחם הפנים. מה כאן התשובה? אכילת הגר עשיר גדול היה. כך נאמר מפורש באגדות שהיה גם קרובו של אדריאנוס קיסר. להבין שלחם ושמלה, צרכים המינימליים שאדם, אינם דבר קטן, אלא דבר גדול, לזה צריך אדם לדעת מהו רעב ומהו קור, מהו חסר לחם ומהו חוסר קצות. אבל אכילת הגר, ולא ידע מה אלה, מה זה חוס הלחם, בעיניו נראה לדבר קטן. והבין רב יהושע שיש לפרש לו את הפסוק באופן אחר, להראות לו שאין הדברים כמשמעם, אלא שמסומדים בזה לא צורכי הגוף, אלא צורכי הנשמה, שבגללם בא הגר והניח את המדבר הגדול והנשמה.